ברוכים הבאים לפודקאסט של הביצה הפיננסית, אני בפרק נוסף עם נועם מדר, והיום אנחנו הולכים לדבר על השקעות ערך מול השקעות פסיביות. נועם הולך לפרט את ההבדל ביניהם, ניתן כמה דוגמאות. נועם, תודה רבה שהצטרפת אליי, מה שלומך?
אני גור, מה העניינים?
מעולה. אז מה הנושאים שלנו להיום? איך אנחנו מתקדמים ואיך אנחנו יכולים להבין את ההבדל בין ההשקעות ערך להשקעות פסיביות?
טוב, אז תראה, איגור, אתה יודע, אני תמיד אוהב לבוא ולדבר אצלך בפודקאסט עם החבר'ה, ובתקופה האחרונה באמת יצא שדיברתי מאוד פסימי על השוק, על זה שאנחנו בלקעת בועה ולקעת מפולת וכו', ואף פעם לא הצגתי את איך מתמודדים עם זה או מה עושים. עכשיו, יצא לי הרבה שואלים אותי כאלו שהם משקיעים פסיביים דווקא, על מה עושים אם עכשיו באמת מגיעה איזושהי מפולת ומה, איך צריך להגיב. אני אומר, אם אתם משקיעים פסיביים, אין לכם יותר מדי מה לעשות, אתם צריכים להשקיע באופן פסיבי, קונסיסטנטי ותמיד לקנות. תכף ניכנס קצת יותר למה זה אומר. אבל מישהו משקיע ערך, כלומר יש לה איזה מניות שהוא ניתח ועשה להן DCF, שאני תכף אסביר מה זה DCF, וחישב את הערך שלהן, אז ברגע שהוא קנה אותן, הוא קנה אותן כבר באיזשהו מחיר מאוד זול ביחס לשווי שלהן, והוא לא צריך לדאוג. כלומר זה שמגיע איזושהי מפולת, זה אומר שהוא מראש קנה ניירות, שהם זולים, במידה והוא עשה את ה-DCF נכון, והוא יכול גם לישון רגוע. בשונה ממשקיע פסיבי למשקיע אקטיבי, משקיע פסיבי זה לא אמור לעניין אותו אם יש מפולת או לא. משקיע אקטיבי, אם יש מפולת, אפילו שהוא קנה את המניות בזול, יש הסתברות מאוד גדולה שהם ירדו קודם, כמו כל השוק, ואז דווקא הוא אפילו יוכל לחזק את הפוזיציה ולקנות אפילו בזול יותר. עכשיו, מי הוא משקיע פסיבי? משקיע פסיבי הוא אדם שמשקיע דרך גמל להשקעה, פוליסת חיסכון, או תעודות סל עוקבות מדד מסוים, וכל מה שהוא עושה זה או להזרים את הכסף אל הפוליסת חיסכון גמל להשקעה בהוראת קבע, ומי שקונה תעודות סל, הוא גם, בוא נגיד אחת לחודש, אחת לחודשיים, מכניס כסף לחשבון ההשקעות שלו, ובעצם קונה תעודות סל, אם זה על ה-S&P 500, תל אביב 125, נאסדק, כל אחד משהו. מן הצד השני, יש לנו את משקיע הערך. עכשיו, מה הוא משקיע ערך? משקיע ערך הוא לא משקיע שמסתכל על מניה כמו וויקס או כמו פייבר, שעלתה אחוזים היסטריים בלי רווחים בשנים האחרונות, עלו פי 3, אולי פי 4 מהשווי שלהם, ירדו פתאום 10% מהסי, ואומר, המניה זולה. זה לא מה שמשקיע ערך עושה. משקיע ערך מחשב את השווי האמיתי של החברה על בסיס הכנסות עתידיות. ואיך הוא מחשב את ההכנסות עתידיות הללו? הוא עושה משהו שנקרא DCF. איך אנחנו עושים DCF לחברה? הדבר הראשון שחשוב להבין מהו בכלל DCF, DCF זה נקרא Discounted Cash Flow. המשמעות היא שאנחנו עובדים במודל שמניח את ההכנסות העתידיות של החברה. כלומר, אם אנחנו מנתחים חברה פיננסית כלשהי, אנחנו יודעים מה היו ההכנסות ההיסטוריות שלה. יש לנו אותם בדוחות הכספיים, אנחנו מכירים אותה. אבל כאשר אנחנו עושים DCF, אנחנו כבר יוצאים מנקודת הנחה של מה הולך לקרות בעתיד, כלומר, איזה סכומי כסף ייכנסו בעתיד ועל בסיס מה. אתם יכולים לראות כאן איך נראית תנודה של מניה לפי השווי שלה. כלומר, מה המשמעות? זוכרים מה אמרתי? אם חברה ירדה מאיזשהו C, זה לא אומר שהיא זולה. נגיד אני מסתכל כאן על מניית אבגול, לדוגמה מהשנים 2017 עד 20, אפשר לראות שמניית אבגול נעה באיזשהו שלב בתחומים שהם פחות או יותר המחיר הריאלי שלה, אוקיי, המחיר הוא אף פעם לא חד משמעי, כי אנחנו לוקחים כמה הנחות של מחיר על בסיס חישוב ההכנסות העתידיות, אבל באיזשהו שלב, רואים גם שהטווח הזה תמיד זז, כי יכול להיות שההכנסות שלה עלו, אז נפתח השווי שלה. אבל באיזשהו שלב, הגרף עלה כל כך בלי שההכנסות מספיק עלו, וכאן זה מראה לנו תמונה שהחברה התנתקה מהשווי הכלכלי שלה. זו ההנחה. עכשיו, כאן, אם היא תרד מ-450 ל-400, זה לא אומר שהמניה זולה. זה אומר שהמניה עדיין יקרה, אבל פחות יקרה מהשיא שלה. עדיין יש לה לרדת עד לכיוון ה-330 כדי שהיא תהיה מעניינת, מבחינת איך שחישבנו את השווי שלה. ואיך אנחנו חוזים את הזרים העתידי שלה? אנחנו בוחנים את התעשייה, בוחנים את המתחרות, בודקים את התוצאות ההיסטוריות, ובוחנים את המצב הנוכחי של החברה. עכשיו, ה-discounted cash flow, אוקיי, הוא בעצם לוקח את כל התזרים העתידי של החברה יש, אנחנו מחשבים, מניחים שהחברה מכניסה היום 10 מיליון דולרים בשנה, אבל יש לנו הנחה ששנה הבאה הם יכניסו 11 מיליון דולרים, כלומר צמיחה של 10%, שנה לאחר מכן 13 מיליון דולרים, זה אומר עלייה בהכנסות של אפילו 15-16%, ככה. עכשיו, בגלל שמדי שנה השווי של הכסף נשחק, אנחנו לא יכולים להשוות את ה-11 או 12 מיליון שקלים של השנה לאחר מכן, בלי שחישבנו את השווי שלהם ביחס לשימוש הנוכחי. וזה אומר לעשות היוון של הכסף. אז אנחנו לוקחים את כל התזרימים, מאבנים את השווי שלהם, מוסיפים נכסים כמו מזומנים שיש בקופה, מורידים חובות שיש, מוסיפים נכסים עודפים, כל מיני שהם, שיכול להיות שנרצה למכור אותם, ואנחנו נגיע לשווי החברה. ברגע שאנחנו מגיעים לשווי החברה, מחלקים אותו במספר המניות של החברה, ואנחנו מקבלים את המחיר הריאלי לחברה מסוימת. גישה נקראת גישת ההכנסה, מסתכלים עליה לפי ההכנסות של החברה, אתם יכולים לראות איך הכנסות עולות, אנחנו בודקים מה ערך הגידול בהכנסות, מה הרווח הגולמי, רווח תפעולי, ואנחנו מתחילים לנקות מיסוי, פחת, השקעות, השקעות בהון חוזר, מה שמייצג לנו את הצורך לשלם, כמה שצריך לשלם כדי שהחברה תצמח, ולוקחים בחשבון אחר מכן שהחברה תמשיך לנצח כביכול. מאבנים באמצעות הוואק, הוואק אם אתם לא מכירים, הוא מה שנקרא מקדם ההיוון, וככה אנחנו מגיעים לשווי אמיתי של חברה, ומחליטים האם היא קנייה או לא מבחינתנו. ככה בודקים האם חברה היא זולה, וזה השקעות ערך. השקעות ערך מתחשבות לא רק בהכנסות ההיסטוריות ובפיצויים ההיסטוריים של החברה, אלא גם יוצרים איזשהו תרחיש עתידי לחברה, ומגיעים באמצעות זאת לסך ההכנסות שיהיו לחברה במספר שנים, ועל בסיס זה מחליטים מה השווי שלה. ככה עובדים בהשקעות ערך, ככה מחשבים ערך של חברה. כאשר אתם עושים השקעות פסיביות, אתם לא מנסים לחשב האם ה-S&P או הנסדק יקרים. נכון, יש דרך, הרי אם אנחנו רוצים להבין שהנסדק או ה-S&P יקרים, מה נעשה? נבדוק מה המכפיל רווח הממוצע של כל מדד, נבדוק מי המכפיל ההיסטורי, אוקיי? כי הרי זה שמכפיל הוא גבוה כמו 30-40, זה לא אומר שבהכרח הוא יקר, יכול להיות שלאורך כל ההיסטוריה המכפיל של הנסדק הוא 30-40. אבל אם ראיתם שהנסדק היום נסחר במכפיל 37, כאשר היסטורית הוא היה במכפיל 27, לאורך השנים, בדרך כלל הנסדק, שהוא לא מתנתק מהשווי שלו, הוא לפי מכפיל 27. אבל מה יש לעשות? פשוט לדעתי לנסות לבחור מדד פחות מנופח, כמו ה-S&P, שגם הוא קצת מנופח, אבל לא באותה רמה. אז זו הגישה כשאתם מסתכלים על השקעה פסיבית, בכל אופן, אוקיי, בכל אופן, אתם לא אמורים לעשות שום צעדים דרמטיים, אם אתם משקיעים בגישה הפסיבית. אני מסביר שמבחינתי אפילו הדבר הכי חכם אתם יכולים לעשות, במקום כל הזמן לקנות ולחפש את המדד עצמו, עדיף לעשות הוראת קבע לפוליסת חיסכון או לגמל ההשקעה, שגר ושכח, ואין לכם שום התעסקות, ויש לכם תשואה שצוברת ריבית דריבית. כשאתם משקיעי ערך זה לא המצב. כשאתם משקיעי ערך ואתם מחשבים את התזרים העתידי של החברה, אתם עדיין צריכים להיות עם עין על החברה ועל השוק. כי יכול להיות שעכשיו החברה אולי קיבלה איזשהו במפר בדרך, ובגלל זה גם השווי שלה נהיה ריאלי וכדאי אי לקנייה, אבל אולי פתאום ימצאו שנופלת עליה איזה מכה רגולטורית, איזושהי תקנה שתגרום להם לכך שהם כבר לא יכניסו את אותם סכומים, שהם יצטרכו לשלם מס גבוה יותר, שהם יצטרכו לשלם תיקונים גבוהים יותר. ולכן, כשאתם עובדים כמשקיע ערך, אתם מחשבים את התזרים העתידי, אבל אתם תמיד צריכים להסתכל על המודל שלכם, ולאחר שיש לכם את המודל, אתם חייבים תמיד לבחון האם אנחנו עדיין מרגישים שהשווי של החברה הוא כפי שתכננו. רק שתבינו, מה שקורה, אתם מחשבים מה שנקרא free cash flow, זה תזרים המזומנים החופשי של החברה. לוקחים את המחירות, מורידים את עלויות המחר, את העלויות התפעוליות, מקבלים רווח תפעולי נקי, אוקיי, בניקוי הוצאות והכנסות חד פעמיות, מורידים מיסוי, מקבלים רווח תפעולי נקי אחרי מס, מוסיפים את הפחת והפחתות, כי הוא משתנה לנו מהתזרים מזומנים, מורידים שינוי הון חוזר, השקעות רכוש, ומקבלים תזרים מזומנים חופשי של החברה. זה התזרים הנקי שנכנס לקופת החברה, וממנו אתם יוצרים לאחר מכן את השווי, ובגלל זה אתם חייבים תמיד להיות על השוק. זה לא אומר כל הזמן להסתכל מה קורה בגרפים, וכל הזמן לעקוב אחרי החברה, לא. אבל אחת לשבוע, לקרוא את החדשות לגבי החברה, לקרוא אם יצא משהו מעניין, כשיוצא דוח, לעדכן מחדש את המודל, כשאני אומר את המודל, זה לא אומר שאתם צריכים לעשות את זה ידענית, ולבצע התאמות. היום יש אקסלים שעובדים באמצעות VBA, שמושך את הנתונים לגבי החברה, באופן אוטומטי, כלומר בלחיצת כפתור, שואב את כל הנתונים של החברה. יצא דוח חדש, אתם לא רוצים להתקן ידנית, בצדק אתם לא רוצים להתקן ידנית, מכניסים עוד פעם את הסימבול, וזה מושך לכם את הנתונים לגבי החברה. זה מעולה, זה עוזר לכם, כי אחד הדברים שאני מציג זה איך אנליסטים בשוק ההון פועלים. אנליסטים בשוק ההון צריכים להזין ידנית, אתם כמשקיעי ערך, אתם לא צריכים לעבוד כמו אנליסטים בשוק ההון, אתם לא כפופים לרגולציה שבגללה אתם צריכים שכל פיפס יהיה מדויק. אז אתם יוצרים את האקסל באופן אוטומטי לבד, וככה אתם מחשבים את שווי החברה. אז אם אנחנו נרצה לסכם את הפערים ואת ההבדלים בין משקיע ערך לבין משקיע פסיבי, משקיע פסיבי יכול ליצור הוראת קבע שמעבירה כסף מהחשבון שלו אל גמל ההשקעה לפוליסת חיסכון ולקנות באופן אוטומטי במסלול מנייתי. אם הוא מעדיף לעשות זאת בתעודות סל, הוא יכול באופן עצמאי להזרים לחשבון החבר הבורסה שלו ולרכוש תעודות סל באופן שוטף, ולא אמור לעניין אותו. שוק עולה, שוק יורד, הוא ממשיך לקנות, כי בטווח הארוך של ה-15-20 שנים, השוק עולה, ולכן הוא לא יתעסק כל הזמן באם השוק הולך לרדת או השוק הולך לעלות. משקיע ערך לעומת זאת, הוא משקיע שמחפש לקנות מניות זולות, והמשמעות היא לא שהגרף שלהן ירד, אלא שהוא עשה להן חישוב של השווי באמצעות ה-DCF שדיברנו עליו, והגיע לכך שהמניה זולה ואפשר לקנות אותה, וככה הוא מחליט שהוא קונה מניה מסוימת, אחת לשבוע מתעדכן, בודק האם המניה יצאו איזשהם חדשות שעלולים לפגוע בה, אולי יצאו חדשות טובות שאפילו ירימו אותה למעלה, וככה הוא נשאר במעקב, משקיע ערך מחזיק בתיק שלו בין 10 ל-20 מניות בדרך כלל, לא יותר מזה, לעומת משקיע פסיבי שיחזיק גם 500 וגם 1,600, הוא מחזיק דרך ה-MSCI World, או אם זה דרך VT, 8,000. משקיע ערך מכוון לעשות תשואה של בין 20% ל-25% בשנה, זה פלוס מינוס מה שמשקיע ערך מחפשים לעשות, על סמך מה שבאפט, בנג'מין גרם ודומיהם עשו היסטורית. משקיע פסיבי מכוון ל-7, 8, 9%, בהתאם למה שהמדד עושה באופן ממוצע בכל שנה. אז אלו ההבדלים בין משקיע ערך לבין משקיע פסיבי.
חברים, תודה רבה על ההזנה. אני מאוד מקווה שזה היה לימודי עבורכם. אם יהיה לכם איזשהם שאלות, תרצו שנפרט על איזשהו נושא מסוים, תכתבו לנו בתגובות, אהבתם את התוכן, תשאיר לנו לייק. מי שמאזין בספוטיפיי או באפל מיוזיק לא יכול להשאיר לנו לייק, אבל תגיעו ליוטיוב. נועם, תודה רבה על הזמן שלך, אנחנו ניפגש בפרק נוסף.
תודה לך, איגור.